טוב, יום שני בשבת
שלום.
קודש, שבת פרשת שלח לך. אנחנו היום נתחיל את פרק ד' במסילת ישרים בדרך קניית הזהירות, לאחר שכבר למדנו בפרקים הקודמים על החשיבות של חובת האדם וידיעת החובות בעולמו, ביאור כלל חובת האדם בעולמו. דיברנו על למעשה על מידת הזהירות, חלקי הזהירות. אנחנו למעשה ניכנס היום אל הדרך, אחרי שדיברנו כל כך הרבה על זהירות, איך באמת קונים זהירות. אנחנו יודעים שחלק גדול מרעיונות, גם כשהם אמיתיים, הם נשארים תקועים, כי קשה לנו להוריד אותם אל מציאות חיי היום-יום. ואף על פי שאנחנו מבינים בשכל הישר שיש להם מציאות בחיי היום-יום, אנחנו לא בדיוק מבינים מה כוונת רבותינו זיכרונם לברכה. אמנם, אנחנו לא בתחילת הפרק, מיד ניתן פתרונות, כי הלוואי וידענו בדיוק איך קונים את המידה הזו, אבל חשוב להזכיר שמה שיאמר רבנו הרמח"ל, אלו אמצעים וכלים כדי לקנות את מידת הזהירות, כמו שהוא אומר על כל המצוות והכללים שבעולם, שהם כולם כלים ואמצעים. לכן, אנחנו קודם כל נקרא את החלק שאנחנו נלמד היום. אומר רבנו הרמח"ל, הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות, הוא לימוד התורה. והוא מה שאמר רבי פנחס בתחילת הברייתא, במסכת עבודה זרה, דף ב' עמוד ב', תורה מביאה לידי זהירות. אמנם, על דרך פרט, המביא לזה הוא ההתבוננות על חומר העבודה שחייב בה האדם, עומק הדין עליה. ויצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש, ומן הלימוד במאמרי החכמים זיכרונם לברכה המעוררים על זה. זאת אומרת שלמעשה אומר רבנו הרמח"ל, אם חפצה נפשך לקנות מידת זהירות, אז בוודאי שצריך לפתוח איזה ספר שינחה אותנו איך להיזהר, או במילים אחרות, ממה להיזהר. כי כל העולם הזה הוא עולם שבבחינות הרבות שבו הוא העלם. הוא נקרא עולם מלשון העלם לבריאות, ולמעשה בגלל העלם, בגלל ההבדלים שמה שנראה חושך לעיתים הוא אור, ומה שנראה אור לעיתים הוא חושך, כבר ראינו את זה בפרק הקודם, שיש ליצר דרך להטעות את האדם עד שהוא מדמה את החושך לאור ואת האור לחושך. כלומר, צריך איזה ספר מנחה, איזה מפת דרכים, שתאמר לנו מהם הנונצדיקים בניווט, מהי הדרך שאנחנו צריכים ללכת בה כדי לקנות צעד אחר צעד את הזהירות. עכשיו, כדי להיזהר, המושג זהירות מעורר אצל אדם, בוא נאמר חלק מבני האדם, מעורר אצלו פחדים. ממה אני צריך להיזהר? מדבר שהוא מסוכן. כלומר, באופן אוטומטי, כשאני אומר למישהו, היזהר, במילים אחרות אני אומר לו, אתה מול סכנה. ואיזה אדם אוהב שיאמרו לו שהוא מול סכנה? כל אחד. אבל מה התנאי הוא? שהסכנה היא מוחשית. כאשר האדם נמצא מול סכנה מוחשית, והוא לא חש בה, ואחרים חשים בה, הוא ישמח מאוד שמישהו יצעק, שמישהו יעצר אותו. ואז באותו רגע שמישהו יעיר אותו משנתו הנעימה, הוא יגיד תודה רבה. כי זה מוחשי עכשיו מולו, הוא רואה. לעומת זאת, ניקח את רוב בני האדם שמסתובבים להם בעולם, ויש סכנות רבות שעומדות מול פניהם, ולמעשה הם לא רואים את הסכנות, ואנחנו נאמר להם זהירות, סכנה לפניך, אז במקרה הטוב אנחנו נזכה בחיוך. במקרים פחותים מזה, אנחנו נמצא את עצמנו בוויכוח נוקב על הסכנה לכאורה שלעניות דעתו של אותו אדם הוא אינו בכלל סכנה, והכל בסדר. וכמה שיתנסה לשכנע אותו, יהיה קשה. ויש כאלו שלא רק שיתווכחו איתנו וינסו להעמידנו כביכול על הטעות שלנו, אלא גם ימחו בקול גדול על כך שאנחנו טועים ואנחנו מטעים ואנחנו אלו שנמצאים בסכנה, כי אנחנו הולכים בדרך הפוכה משלו, וסכנתו של זה גדולה מכולם. מעניין, יש פסוק שאומר, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. אין לי שואלת שאלה. אם כך, אנחנו רואים שלמושג יזהירו, אני מזהיר, זה לא בבחינה של דיר בלאק, שים לב, תיזהר. אלא, פה מדובר על זוהר. פה מדובר על הקרנת אור. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. מה הכוונה? אם אנחנו נסתכל על המילים המרכיבות את חציו של הפסוק שאמרנו, אנחנו רואים שמי הוא זה שהוא המזהיר באור? זה מי שמשכיל. והמשכילים יזהירו. כלומר, מי ששם בשכלו, ושכלו בעניין שלנו, של רבנו הרמח"ל, השכל תפקידו, כמו שראינו, להתבונן, לבחון, לעשות עצור, ולבדוק האם זה סור מרע, האם זה עשה טוב, לאיזה מדור אני משייך את המקרה, את המחשבה, את המעשה, אם זה בעבר, אם זה בהווה, או כזה שברצוני בעתיד לעשותו. אז אני בבחינה הזו, שאני באמת יזהיר, א', מלשון אזהרה, כי אני עומד ובוחן שלא אפול בבידי הסכנה, שתיים, אני רואה את האור, אם אני קשור אל האור, שהוא אור התורה, ממילא גם אני מזהיר ממנו, כי הוא מכירין עליי. לכן אומר רבנו הרמח"ל, הספר הראשון שאנחנו צריכים לעיין בו ולהתבונן בו כמפת הדרכים, להילוכו של האדם בחיי העולם הזה, הוא לימוד התורה. ופה נשים לב, מדגיש רבנו הרמח"ל את עניין לימוד התורה. ומה העניין של לימוד התורה? יש הבדל בין עיון לבין לימוד. עיון זה התמקדות בנושא אחד והעמקה באותו נושא. אמנם יש לו סעיפים כמו ענפים של עץ שהוא הולך ומסתעף, אבל עדיין הוא קשור לאותה נקודה. אני רוצה לעיין בסוגיה, אז אני אעיין בה, ואני אעיין בגמרא, ואני אעיין ברש"י ובתוספות, ואני אתחיל לעיין בראשונים, ואני ארחיב לגאונים, ומשם עד דורנו אנחנו. אבל עדיין, למרות הרוחב הגדול שאני הולך ומסתעף, אני נשארתי באותה נקודה של הסוגיה שאותה אני רוצה לברר. זה עיון. אבל לימוד התורה זה אומר שאני בוחן ובודק נושא אחר נושא על בסיס מה שהתורה ציוותה בעניין כזה או בעניין אחר. כלומר, פה הלימוד הוא לימוד רחב, פה הלימוד הוא לימוד שהוא מקיף את כל מציאות חיי האדם, ולכן אנחנו יודעים, וכפי שהדברים באים לידי ביטוי בהלכה, אין נושא במציאות חיי האדם בעולם הזה שאין לתורה נגיעה ואמירה ברורה בעניין. אכן מקומו בבוקר ועד שהוא הולך על מיטתו לישון, ומיומו הראשון כשהוא בא לעולם ועד יומו האחרון כאשר הוא מגיע אל אפר בתא ואל אפר תשוב. הכל נמצא ומעוגן בתורה. זאת אומרת, רבנו הרמח"ל אומר, אל תחפש סתם, אל תחפש דרכים שונות ומשונות כדי כביכול לתלות בהם את עניין הזהירות. אלא, יש לנו ספר שאפשר לתת בו אמון מלא, והיא התורה. זה דבר ראשון. לכן אומר ההוכחה לכך, היא גם דברי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שאומר שתורה היא זאת שמביאה לידי הזהירות. כלומר, המניע, המנוע, המוביל, המנחה, המכוון, התומך אל מידת הזהירות, זאת התורה. טוב.
על המקרא הוא אומר עיון?
כן, או, יפה, זה בדיוק העניין. על מקרא הוא יגיד עיון. כי התורה, יש בה שני צדדים. צד הלימוד שבה, שהוא הלימוד הכללי, אנחנו ראינו פה משתמש על דרך כלל, ואחר כך הוא מדבר אמנם על דרך פרט, וזה אנחנו נראה בהמשך. כלומר, יש צורך להכיר את התורה על דרך כלל. כן, כלומר, עשה את התורה כללים, הזכרנו את זה באחד השיעורים. כי אם תעשה אותה פרטים, לא תעשה אותה כלום. כי לא תוכל להרכיב את הכלל. כלומר, קודם כל תתבונן ותעבור ותלמד את התורה באופן כללי. מה פירוש באופן כללי? לדוגמה, בחמישה חומשי תורה, יש את כל תרי"ג מצוות. איך? באיזה אופן? כללי. אין שם פרטים. יש כללים. אבל תכיר את כל הכללים. תכיר את המצוות באופן של הכללים. קודם כל. וממילא כבר תדע מיד האם הדבר הזה הוא מותר או הדבר הזה אסור. לדוגמה, אני אתן דוגמה הקלה. כן? לא תבשל גדי וחלב עמו. באופן עקרוני אתה לומד בפשט, כמו שיש כאלה שנטו לומר, שלא מבשלים גדי וחלב עמו. גדי וחלב של אמא אחרת. מה הדין? שאלה. נכון, בוא נלמד. אז זה כבר נושא של הפרט. זה הפירוט של הכלל. הכלל הוא שלא מבשלים גדי וחלב עמו. מכאן למדו ענייני דיני בשר וחלב בכלל, וגדי בחלב ומחרת, ועוף וחלב. מזה למדו את הפרטים. אבל תדע כלל, יש בעייתיות באכילת בשר בחלב. עכשיו, תשאל איזה חלב, איזה בשר. טוב, זה כבר הפרט. נמשיך ונלמד. אבל עצם זה שיעמוד לפניך המציאות שיהיה בשר וחלב, אתה מיד יתעורר שאלה, קודם כל ראשונה, רגע, זה בשר גדי? זה של אמא שלו? כלומר, כבר יש זהירות, כבר יש עצירה, כבר יש, אופ, בחינה. זה בדיוק היה הרעיון. כלומר, בכלל זה עצור. והכלל אומר, תבחן. לכן הוא אומר שלימוד התורה היא לימוד הכלל. על דרך הכלל, זה אומר לדעת באופן מקיף, מקיף, את תרי"ג המצוות, כפי שהן באות לביטוי בכלליות התורה. דרך לכן היא מפה, כי היא מאוד מדויקת. כי התורה בתרי"ג המצוות אומרת לנו, זה עשה וזה אל תעשה. יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה. זהו. אז לכן אם אתה הולך עם ספר, מה שנקרא ספר תרי"ג מצוות, או במילים אחרות, מפת תרי"ג החיות של העולם, שלך, של מציאות העולם, אתה כבר מסודר מה שנקרא בבסיס. אתה יודע ממה להיזהר. בוודאי ובוודאי שכמו שבאדם, האדם נקרא אדם, אנחנו רואים דמות שבן אדם, זה בן אדם. אבל בתוך האדם הזה יש רמח איברים, ושסה גידים, ונימים, ושרירים, ואין ספורטאים. עדיין אנחנו לא קוראים לאדם תא. אנחנו אומרים מי הוא אדם. לדוגמה, נתן דוגמה נוספת. אם יש איזה מאמר שהגמרא מספרת על הלל, שהיה ענוותן גדול, מספר על הלל שבשמחה בית השואבה הוא אמר משפט מקומם, לכאורה. צריך להעמיק להבין אותו, לא נרחיב את זה עכשיו. יש שיחה בפני עצמה, שיחה, אני חושב, מדהימה. אבל אומר הלל הזקן, שהיה ענוותן גדול, אומר, אם אני כאן, הכל כאן. ואם אני לא כאן, מי כאן? איזה משפט של גאווה שאין כמותה. מה זאת אומרת? אם אני נמצא כאן, זה בפשט. אם אני פה, בשמחה בית השואבה, יש המונים. יש שם תמידי רחמים, גדולי ישראל באו לשמחה בית השואבה. אומר הלל, אם אני פה, הכל פה. ואם אני לא פה, מי נמצא פה? לא יעלה לדעת. זה משפט שהוא מחייב חקירה והעמקה והבנה. אלא, זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו. יש הסתכלות כללית ויש הסתכלות פרטית. הלל מדבר בהסתכלות הכללית. הלל הוא כל כולו מבוטל אל הכלל. ולכן הוא אומר, אם אני כאן, הכלל כאן, אז כולם כאן. אז אם אני כאן, הכל כאן. ואם אני לא כאן, אז גם אין פה כלום, כי אני חלק מהכלל. כדי שנבין את זה יותר לעומק, אני אתן דוגמה שאני חושב שמיד תשכנע, לדעניות דעתי. אנחנו יודעים היום ככל שהולך ומתחזק, או הולכת ומתחזקת הידיעה, במה שנקרא הגנום האנושי, ה-DNA, מתברר להפתיע שאם לוקחים חתיכת אור מגופנו ומוציאים ממנו תא אחד של DNA, אפשר לייצר העתק שלם שלנו. יופי. אז אם התא הזה, היחיד הבודד, היה לו פה, הוא היה אומר, אני כאן, כולי פה. נכון? כי זה כל האדם שם. ממנו אפשר ליצור אדם שלם. זאת אומרת שאבל מישהו כזה מזערי מיקרוסקופי, הוא הכל. ממנו אפשר לעשות הכל. למה? כי בו תאמו ליסוד של הכל. כך ילד הזקן. אומר, היות ואני רואה את עצמי כבטל כיחיד, אלא אני חלק מן הכלל, אז בכל מקום שאני נמצא, הכלל נמצא. לכן אם אני כאן, הכל כאן. ואם אני לא נמצא כאן, אז הכל לא כאן. כי בו אין לי פרטי, אני לא משהו פרטי. ולכן בכל מקום שאני נמצא, אז הכל, ובמקום שאני לא נמצא, אז אין כלום. כי אין מציאות. כי אני לא קשור, שם אין קשר לכלל. פה הוא רצה לייחד את החשיבות של הנושא של הכלל. החיבור אל הכלל, לימוד הכלל, הכללי, לא קשור לכללי. לכן, אומר רבנו הרמח"ל, ונראה בפנים, אומנם על דרך פרט המביא לזה, הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב בה האדם. מה העניין של לימוד הכלל? הוא כדי ללמוד אחר כך את הפרטים, שמתוך הפרטים נתבונן על חומר העבודה אשר חייב בה האדם. כלומר, עבודת חובת האדם בעולמו. זה יכול לבוא לידי ביטוי ולמידה, עמוד 17, רק מתוך התבוננות מעמיקה יותר. כלומר, אחרי שאנחנו למדנו באופן כללי, אנחנו צריכים לרדת אל הפרט. והפרטים אלו שיביאו אותנו להתבוננות על המשמעות של העבודה שלנו בחיי העולם הזה, ועומק הדין עליה, כלומר, מה יתרון לאדם כאשר הוא עובד ומקיים את הלכות התורה, ומה עומק הדין למי שעובר עליו, ויוצא לו מזה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש, כלומר בתורה, ומן הלימוד ומאמרי החכמים זיכרונם לברכה, שזה הכוונה לתורה שבכתב והתורה שבעל פה. כלומר, הם יחד מלמדים את האדם באופן כללי ובאופן פרטי כיצד לנהוג בעולם. ממשיך רבנו הרמח"ל ואומר, והנה יש בהתבוננות הזה הערות הערות בהדרגה. כלומר, רבנו הרמח"ל אומר שצריך לשים על לב שבהתבוננות הזו אל הפרטים, כדי להבין את עומק הדין וחומר העבודה, יש שלוש קבוצות של בני אדם שבאמת הולכים בכיוון. כלומר, הם מכירים במציאות של תרי"ג המצוות, מכירים את חומר העבודה ועומק הדין, אבל יש ביניהם שוני. שוני תפיסתי, שוני בגישה, שוני בכיוון שאליו הם הולכים. אומר רבנו הרמח"ל, לשלמי הדעת, זה אחד, קבוצה ראשונה, ולפחותים מהם, זה קבוצה שנייה, והקבוצה השלישית לכל העמון כולו. עכשיו יבוא רבנו הרמח"ל ויסביר. לשלמי הדעת תהיה להם הערה. כלומר, ההערה פה זה ההבנה, הכוונה, הכיוון, במה שהתברר להם, כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם ולא זולת זה. כלומר, על פי ההתבוננות שתהיה להם, שלמי הדעת ישאפו ויבינו לאחר שיתברר להם שהם מחפשים את השלמות. וזה מה שהם שואפים ושום דבר אחר הם לא רוצים ושואפים אליו. ושאין רע מחסרון השלמות והרחקה ממנו, כלומר, סור מרע אצלם הוא כל מה שמרחיק אותם מהשלמות. כי הנה אחר שהתבהר זה אצלם, והתבהר להם כמו כן, לא רק הצורך וההבנה שצריכים להיות להגיע לשלמות, אלא המעשים הטובים והמידות הטובות שמובילים אותם אל השלמות. ודאי הוא שלא יתרצו מעולם להמית מאלה האמצעים או להקל בהם. כלומר, הם לא יחפשו שום דרך חוץ ממה שיוביל אותם אל השלמות. ושום דבר אחר לא יבוא. ולא ייכנס אצלם. כי כבר נתבאר אצלם מה הסיבה, וכבר בהתבוננות ובחשיבה הבינו והתברר אצלם, שאם אמצעים אלה ימעטו להם, או שיפחתו, או שהם יהיו קיימים. הם כל הזמן יעשו מעשים טובים, או יהיו להם מידות טובות, אבל, או אם האמצעים יהיו חלשים, כלומר, לא יהיו מהותיים במלוא תוקפם, אלא הם יהיו מה שנקרא כספינה על פני הים, יש גלים גבוהים, יש גלים נמוכים, יש שם שקט, הם יזרמו עם השאיפה אל שלמות הדעת, ולא בכל החוזק המצטרך בהם, הם יבינו שזה מציאות שתרחיק אותם, הנה לא יסיגו בהם שלמות אמיתי, אלא יגרעו מהם, כפי מה שנגרעו הם בהשתדלותם, ועד ימצאו חסרי שלמות. וממילא הם לא ייתנו למצב הזה להיות, למה? מה שראו להם צרה גדולה ורעה רבה. על כן לא יבחרו אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאיהם של אותם בחינות של מידות ומעשים טובים שיתברר להם שהם אלו שמביאים אותם אל שלמות הדעת, ולא ינוחו ולא ישקטו מדאגה מדבר פן יחסר מהם מה שיגיע אותם אל השלמות אשר חפצים. כלומר, למעשה אפשר לומר שהם תוקעים עוגן, הם תוקעים יתדות בכל דבר שהם על פי ברור נפשם והבנתם מביא אותם אל השלמות, שזו המדרגה הגבוהה מאוד, של שלמות הדעת, הרצון לעשות דברים באופן שלם, ותכף נראה, רבנו המחל יסביר מה הכוונה, ולכן הם לא ישנו לא בתוכן של המעשים, וגם לא במוטיבציה של המעשים. כלומר, לא יהיה שינוי, כי כל שינוי הם מבינים שהוא מרחיק אותם, שהוא מחסיר מהם, ומרחיק אותם מן השלמות. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, אשרי אדם מפחד תמיד. וחז"ל פרשו זכרונה לברכה, ההוא בדברי תורה כתיב. כלומר, זה מדובר על מה דברי תורה, ומה אמרנו, מי זה המדריך ומי זה המוביל? דברי תורה. אז זה למעשה אנחנו מדברים על שלמי אדם. אז כלומר, למעשה, כבר התברר לנו בפרק הראשון, שעיקר העבודה של האדם, הוא להגיע לקדושה ולדבקות. כי זה עיקר חובתו בעולמו. ויובל לכך, שלמעשה לא רק שזה עיקר חובתו בעולמו, אלא זה הטוב האמיתי. ראינו שרבנו הרמח"ל חילק בין הטוב לטוב האמיתי. ולמעשה, זאת הדרך, זאת המסילה אל המעלה הגדולה שמובילה אל הקדושה, שהיא מביאה את האדם לפרישות. אבל שלא כמו שכולם חושבים, פרישות זה לפרוש מן החומר לחלוטין, כי ראינו שרבנו הרמח"ל מדבר שהחומר הוא חלק מן האמצעים, העולם הזה הוא חלק מן האמצעים להגיע לעולם הבא. שהשלב הראשון זה באמת התבוננות על חומר העבודה, להבין שאנחנו מחויבים לעבוד ואין לנו אפשרות להימלט מזה, אנחנו מחויבים. ולכן אומר רבנו הרמח"ל, בהתבוננות הזו בפרק שלנו יש הערות בהדרגה שלמי הדעת לפחותים מהם ולכל ההמון כולו. מה פירוש הערות? הערות הכוונה מוטיבציה. אבל הרמח"ל מדבר על מוטיבציה שמעוררת את האדם לרדוף אחר הזהירות. וזה לפי ההבחנה של האדם. כמו שאמרנו, אדם שהוא משלמי הדעת, אז המוטיבציה של השלמות היא זאת שמניעה אותו, וכל מה שאין בו מוטיבציה לשלמות זה דבר רע וחיסרון. והוא יברח. הבינוני, הפחותים מהם, המוטיבציה תהיה על משהו אחר, וזה אנחנו נראה בהמשך של דבריו, בטח בשיעור הבא. המוטיבציה של הבינוניים היא כבר אחרת. היא לא באה מצד הרצון לשלמות, אלא היא באה מצד רצון להרוויח או להימנע מהפסד. יש שני מצבים, יש רווח, אז אני באמת פלוס, ויש הלא מפסיד. כן, אתה מכיר את זה, יש אפס. לא הרווחתי, לא הפסדתי. עכשיו, המציאות שלא להפסיד ולא להרוויח, להיות במצב שבו הפסדו ושכרו זהים, זה מצב טוב. למה מצב טוב? כי אדם אומר, לפחות לא הפסדתי. כלומר, נזק אין לי. הרווח גם לא, אבל אין לי נזק. אבל אם אנחנו נשאל כל אדם בעל עסק, שבאופן קבוע הוא מגיע למצב של איזון בהכנסותיו והוצאותיו, אנחנו נשאל שאלה גדולה מאוד. אבל בשביל מה אתה צריך את העסק? כלומר, אם אין בו רווח, אז לשם העסק. אומנם כלפי מס הכנסה זה מצוין, אבל באופן כללי, בבית, מה התועלת? אתה משקיע את כל זמנך, ורוב יומך, ועמל, ובסופו של עניין, לא נשארת עם רווח. אז כל מה שהרווחת, השתמשת בו לצורך הקיום של העסק. אז ומתי יעשה אנוכי לביתי? אז מה לשם כל העמל? אבל גם זה בסדר. כלומר, למעשה הפחותים אומרים, תראה, נכון שמדרגת השלמות היא מדרגה גבוהה, ונכון שמדרגת השלמות היא שאיפה גבוהה מאוד, אבל זה לשלמי הדעת, זה למובחרים, זה לצדיקים, זה אנשים ש... איך אומרים? יש אחד בדור, ושניים במשפחה, אחד בשבט, אבל אנחנו לא כאלה. למה אני צריך לשאוף לדבר שהוא מעבר לגודל שלי? למה אני צריך לשאוף למשהו שהוא בכלל לא קושר אותי, לא מושך אותי? העניין הוא אחד. יש עולם הבא? יש. יש גן עדן? יש. זהו, אני רוצה להיות שם. כדי להיות שם, אני צריך לעשות כך וכך וכך. אז אני אעשה א' ב' ג' והכל בסדר. ובקטע הזה הוא בסדר. כלומר, מבחינתו, מבחינת הבינוני, אני אזהר בכל דבר שהתורה מצווה אותי, כן, אין ספק, אבל לא אצטרך להחמיר ולהוסיף כל דבר שמרחיק אותי מהסכנה. אני, מה שנקרא, אני אגע בסכנה, אבל אדע להיזהר. בסדר, זה בפחותים. יש את אלה שהם הפחותים מהם, שהם המוני העם, שלמעשה ההשקפה שלהם היא שונה לגמרי. ההשקפה שלהם אומרת גם כן, תראו, חומר העבודה ידוע, עומק הדין ידוע. טוב, מה אני עושה? אני לא רוצה לסבול. מי רוצה לסבול? No one. ראינו פעם אנשים מתנדבים לסבול? לא מכיר. אז אם כך, אני לא רוצה להיות בגן עדן כי אני לא יודע אם מגיע לי, אם אני בכלל אגיע לשם. אבל דבר אחד אני יודע, גיהנום לא. כלומר, הוא בא מצד השלילה של הגיהנום, ולכן הוא יגיע לגן עדן בגלל שהוא לא צריך להגיע לגיהנום, כי הוא עושה מה שצריך. אבל מה ההבדל ביניהם? ההבדל בין שלושה הללו, זה הבדל בגישת העבודה, ובגישה של היחס אל הרצון הפנימי של האדם לקנות את מידת הזהירות. חן אמר לי, בתחילת השיעור, רבנו הרמח"ל לא ייתן כלים מיד, אבל הוא יעמיד בפנינו מדרגות של מציאויות שאנחנו יכולים לזהות את עצמנו או את ההשתייכות שלנו עליהם. האם אנחנו משלמי הדעת? האם אנחנו מן הפחותים שבהם? או אנחנו מהמון העם? ומה הכוונה? אדם צריך לשאול את עצמו, ובוודאי הוא יכול למצוא בתוך עצמו את שלושת המרכיבים. ישנם מצוות שהוא עושה אותן בדבקות עצומה, והוא דבק בהן. ולכן כל דבר שמרחיק אותו מאותה מצווה בדבקות הראויה, כפי הרגשתו בהתבוננות שבו, הוא מתרחק ממנה, ולא רק שמתרחק ממנה בגלל שהתורה וההלכה קבעה גדרים, אלא הוא מוסיף סייגים מעצמו. לעצמו, לא לאחרים, כן? כלפי עצמו. והוא אומר, היות ואני יודע שמצווה פלונית אני עושה אותה בדבקות ולא אכפת לי כלל וכלל, לא גן עדן, לא גיהנום, אלא אני עושה אותה להידבק בבורא. כי זה באמת השאיפה שלי. ולכן אני אעשה סייג וסייג לסייג באופן פרטי, שוב אני מדגיש, ולא על המשפחה ולא על הילדים ולא על החברים, אלא הוא לעצמו. וממילא, למה? כי היות ואני יודע שהעולם הזה הוא עולם של ניסיונות, והיות ואני יודע שהיתר עלול לגרום גם לאדם הלומד, גם לאדם המקיים, מצבים שהוא מנסה אותו ואז האור נראה חושך, אז לכן אני ארחיק. אני ארחיק את עצמי, ואז גם אם יהיה לי חושך, עדיין אני עוד רחוק מלפגוע בעניין עצמו. אז יש מצוות שאדם עושה את זה באופן הזה. זה מצוות שאדם מתלהב עליהן, אדם עושה אותן בדבקות, אדם משתוקק עליהן, הם נמצאים כל הזמן אצלו, אני קורא לזה מה שנקרא, במחשבה הראשונה. כלומר, הוא כמו טוריסט, תייר. הוא מחפש כל הזמן דבר חדש, דבר חדש. אותו אדם ששואף על השלמות באותה מצווה, הוא כל הזמן מחפש אותה. הוא כל הזמן מתוך תוכו מנסה להתחבר עליו מחדש בכל מקום שהוא נמצא. כי היא יכולה להיות פה, היא יכולה להיות שם, היא יכולה להיות בכל מקום שהוא מגיע. בלי תקל במצווה הזו, הוא יעשה אותה. כי הוא מרגיש בדבקות לבורא. לעומת זאת, יש מצוות שאדם יעשה אותה משום חשבונו של האדם. לא חשבונו של עולם, אלא חשבונו של האדם. היום הוא יודע ששכר מצווה, מצווה. יש שכר שהקרן הוא בעולם, סליחה, הפירות בעולם הזה והקרן לעולם הבא. אז הוא מקיים את המצוות. לדוגמה, אדם מניח תפילין כשרות, זהו, יש לו מצווה. הניח אותם במקומה, מקום בסדר, זהו, נותן לו חיי עולם הבא. אז האדם יקיים את המצוות בגדר של אני עושה את המצוות, כי אני מביא אותי לחיי עולם הבא. יש מצוות שאדם עושה אותן כמי שכפאו שד, כמי שכפתו אריה, כפתו אותו לפני אריה, ואין לו ברירה, או לעשות מה שאומרים, או שאריה יטרוף אותו. ואז הוא עושה את זה, אבל, אז הוא עושה את זה מה שנקרא, בכוח, וצריך כל הזמן בתוך עצמו להתעורר מחדש, ועוד פעם לנסות, והוא נכשל, והוא חוזר, והולך. כי הוא עושה את זה כאנוס. אין לו ברירה, הוא מבין שאין לו ברירה, הוא מבין את חומר העבודה, הוא מבין את גודל השכר, ואין לו ברירה, והוא עושה את זה, כי נו מה אני יכול לעשות, ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. אז זה גם שאומרים חז"ל, אל תאמר, אי אפשר לי לאכול חזיר. כי זה שקר. אם נאמר דברים כאלה, אנחנו אומרים, אני לא יכול לאכול חזיר, זה שקר מוחלט, אלא אם כן האדם אין לו שיניים ויש לו בעיות מעין. אדם בריא, אפשר לי, אפשר לי לאכול חזיר. יש לך בעיה? מה ההבדל בין בשר חזיר לבשר כשר? אתה עם אותם שיניים, אותה בטן, אתה אוכל את זה, אתה גם יכול לאכול את זה. כלומר, אם אתה אומר, אני לא יכול לאכול חזיר, אתה משקר לעצמך. אלא המשפט צריך להיות אחר. אי אפשר לי לאכול חזיר? לא. אפשי ואפשי, כלומר, אפשר ואפשר לי לאכול חזיר. אבל מה יעשה? ריבונו של עולם ציווה, אני לא אוכל. זה אחרת. כלומר, אין פה עניין של הונאה עצמית. יש פה אמירה ברורה, אני יכול. ולמרות שאני יכול, אני נמנע כי כך ציווה הבורא. פה אנחנו יכולים לראות דוגמה של שלושת המרכיבים. שלמי הדעת יגידו, אני יכול לאכול חזיר, אבל אני לא אוכל חזיר כי מה? זה מרחיק אותי מן השלמות. כי הבשר חזיר הזה, הוא מטמטם את הלב. וחז"ל ציוו אותנו, על פי התורה הקדושה, מפורש שהחזיר הוא אסור. זאת אומרת שאי אכילת החזיר היא לא רק בצד של האיסור הפיזי או שכר המצווה שאני אקבל, אלא זה מה שמונע ממני דבקות בהשם. לכן אני לא אוכל אותו. הפרוטים מהם יגידו, נו, אני יכול לאכול חזיר, אבל מה יעשה? הקדוש ברוך הוא ציווה לא לאכול, אני לא אוכל. למה? כי מה? יש שכר, זה קיום מצווה. הפרוטים יגידו, אוי, כל כך אני רוצה לאכול חזיר, אבל מה אני אגיד לכם? לא בא לי להיות בגיהנום על זה. אנחנו שמים לב להבדל. כלומר, האדם שהוא הפחות, המון העם, סליחה, האדם העם, ששייך להמון העם, אם הוא יהיה במצב של ספק פיקוח הנפש, אוקיי? לא, פיקוח הנפש נראה. הוא יהיה מאוד רעב, 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 יעמוד בפניו ניסיון, ייתכן ויגיד, טוב, הוא יתיר לעצמו משום חשש פיקוח הנפש ויאכל חזיר. כי אחר כך נסביר לקדוש ברוך הוא, מה אני יכול לעשות, לא אני ברירה. לעומת זאת, האדם שהוא מהפחות, מהבינוני מה שנקרא, שיודע שיש שכר ויש גן עדן ויש גיהנום, אז הגיהנום לא מטריד אותו, מטריד אותו גן עדן. אז הוא אומר, אני, איך אני אוכל חזיר? נכון שעכשיו אני מאוד רעב ואין לי ברירה, ונראה כביכול שאני לא יכול יותר, אבל אם אני אוכל חזיר, אז אני לא יכול לשבת בגן עדן. אז אני לא אוכל חזיר, אני אוכל במקום זה משהו אחר, אפילו שאני לא יהיה שבע, אבל העיקר שלי משהו בפה. הוא לא יאכל. שלמות האדם, השלם הדעת, יגיד, זה בכלל לא עולה בדעתי לאכול חזיר. זה אפילו לא מתחיל. אין לזה מקום. זה שלושת המדרגות שרבנו אמרל הביא אותנו עד היום. ומה עד הרגע? למעשה אנחנו רואים שיש מוטיבציות שונות בקיום המצוות, ולכן גם יש מוטיבציות שונות בקנייה של מידת הזהירות. מישהו שלם הדעת, בכל מחיר יעשה כל דבר שיקנה לו את הזהירות, ולכן הוא יבחן ויתבונן בפרטי הפרטים בכל עניין ודבר. לעומתו הפחות יעיין בכל דבר שמביא לו שכר, מה שהוא יכול להרוויח. ולעומתו הפחות שבפחותים, המון העם, יתבונן וימנע רק ממה שיעמידו בפני עונש. אבל מה שלא יעמידו בפני עונש, הוא יעשה בלב שלם, הוא בכלל לא יחשוב שיש בעיה עם זה. אז זה לשיעור שלנו היום. אז היום למעשה אנחנו מבינים שהתורה היא מפת הדרכים באופן כללי, שממנה אחר כך יש צורך להיכנס לפרטים, שזה מובא בתורה שבעל פה, וממילא לחפש אצל כל אחד ואחד מאיתנו את שלושת הבחינות, את שלמות הדעת ומצוות שאנחנו עושים בצד של דבקות בבורא באמת, בצד של מה שאנחנו מקיימים בקיום התורה, ואנחנו נזהרים כי יש שכר, אנחנו נרוויח, ואותן מצוות אנחנו עושים אותן כתינוק הבורח מבית הספר, כלומר רק בגלל כורח וחוסר חשק, בגלל שאנחנו חוששים לחיי העולם הבא שלנו, ואנחנו לא מוכנים לרדת לגהנם. פה כל דבר ודבר נראה בהמשך איך בכל מבט, בכל היבט, בכל הגד כזה של שלמות הדעת של הבינוני והפחות מכולם, אפשר בכל זאת לקנות את הזהירות שתזהיר אותנו ונהיה באמת בין אלו בסופו של דבר המשכילים שמזהירים כזוהר הרקיע. שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך.